טוב, אנחנו באורות ישראל, פרק א', סעיף ז'. שני דברים מאירים בישראל. המוסר הטהור בכל שאיפותיו בכללות העולם, באדם ובכל חי, ובכל ההוויה כולה. והידיעה שהכל נובע מהקריאה בשם השם ובכל אורותיו היוצאים ממנו הבאים ברעיון עד שיצא שם הנכתב והנקרא, והיוצאים בדרך תולדות של כינויים והרגשות שהם כולם אותות של מציאות עליונה בעושר הווייתה. אם כן, שני דברים מהירים בישראל, כלומר שיש לנו דחף פנימי כפול. דבר מאיר בנשמה, זה דחיפה פנימית כזאת. שני דברים מאירים בישראל. המוסר הטהור בכל שאיפותיו בכללות העולם. בעולם. מאיר המוסר. בכללות העולם. מאיר כללות המוסר. ברור. אנחנו רואים שהמגמה הכללית היא לטוב. לכן אומר הרב, המוסר הטהור בכל שאיפותיו בכללות העולם. כיוון שבסעיף הראשון למדנו שכנסת ישראל היא תמצית ההוויה, אז ברור שהמוסר ששייך לכללות ההוויה, מאיר בישראל. מוסר כזה אפשר להבחין בו בכל דרגות הבריאה. ממש. ואפשר להבחין בו אפילו באופן מסוים בבעלי חיים. יש בכל נברא ונברא איזשהו ערך, איזושהי מידה. כלב נאמן לבעלים שלו. זה מידה מסוימת. כן. חסידה, השם שיש בה חסידות, כלפי חברותיה. יש. בכל העולם כולו התנוצצות של המגמה האלוקית הכללית. עשו גם בדיקות ובחנו ומצאו שבאמת בכללות הנבראים יש התנוצצות מוסרית. כמובן באדם, ברור, כלל האדם, כלל האנושות. אז הרב אומר, בישראל המוסר הטהור מאיר בכל שאיפותיו. אבל זה עוד לא הכל, זה עוד לא מספיק. מאיר, הכוונה, נטייה, דחיפה פנימית, שייכות. זה הכוונה מאיר. יש לנו שייכות. זה חלק מאיתנו. אבל זה לא הכל. המוסר הטהור הזה בכל שאיפותיו, בכללות העולם, באדם ובכל חי ובכל ההוויה כולה. יש עוד דבר אחד. מה עוד? הידיעה שהכל נובע מהקריאה בשם השם. ובכל אורותיו היוצאים ממנו. אפשר עדיין לדבר על המוסר הטבעי. מוסר הטבעי, המאיר בכלל, המציאות. נכון. אבל יש מדרגה פנימית לזה. יש האור הפנימי שמאיר במוסר הטהור. ומה זה? זה הידיעה שזה אלוקי. שזה לא רק מוסר טבעי, שבעצם שייך ליסודות הבריאה. לא. זה נכון שיש דבר כזה. אבל יש עוד ידיעה שהכל נובע מהקריאה בשם השם. שמה שמסתתר במוסר הטבעי זה דבר החלטי. זה דבר אבסולוטי. שזה בעצם מדוע יש מוסר כזה בעולם. כי המוסר הכללי, העולמי, הטבעי, הוא הלבוש של המגמה האלוקית, העולמית. זה בא בעצם הכל מהערך האלוקי של הבריאה. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. משם זה מתחיל המוסר. מאיפה זה מתחיל? זה מתחיל מבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. בעשרה מאמרות יברא העולם. זה לא איזשהו סדר כללי בלבד של הרמוניה כזאת עולמית שהכל פועל בהתאמה וכולם מרגישים שאם לא יהיה טוב אז יהיה חורבן. זה הרבה יותר מזה. והידיעה שהכל נובע מהקריאה בשם השם. זה אברהם אבינו. אברהם אבינו, עליו נאמר שהוא קרא בשם השם. מה זאת אומרת הוא קרא בשם השם? מה הוא עשה? מה היה אצל אברהם אבינו? ברור, לאברהם אבינו היו מידות טובות, הייתה לו מידת החסד, הכנסת תוכים, אהבת הבריות, כל זה נכון. נכון מאוד. אבל הוא קרא בשם השם. מה פירוש הוא קרא בשם השם? הוא הביא את העולם להכרה ולידיעה שהיסוד של הבריאה הוא אלוקי. מה שאנחנו צריכים להיות טובים, זה לא בגלל שיש לנו איזו נטייה טבעית כזאת בלבד, אלא כי צלם אלוקים שבנו מחייב אותנו. מי שנברא בצלם אלוקים מחויב לסדר אלוקי. זאת אומרת, ההתנהגות המוסרית שלנו בעולם היא בעצם ההליכה בדרכי השם. אנחנו בזה שותפים, מתיישרים עם המגמה האלוקית של בריאת העולם והתפתחותו. ההבדל הוא שכשזה בא מהידיעה שהכל נובע מהקריאה בשם השם ובכל אורותיו היוצאים ממנו, זה נותן למוסר את הערך המוחלט. זה נותן למוסר את האמת הגדולה, לא היחסית. מוסר שאינו נתמך על ידי הקריאה בשם השם, כמה שיהיה גדול, הוא עדיין נשאר יחסי. נכון. מחר אפשר להחליט אחרת. זאת אומרת, אפשר להבין שיש נורמות כאלה בעולם, כן? אבל זה יכול להשתנות. בני אדם יחליטו על שינוי הנורמות. בני אדם יחליטו שמה שאתמול היה לא מוסרי, היום יהיה מוסרי. תבוא ותגיד, איך יכול להיות דבר כזה? תגיד, תשמע, כלל אנושות מקבלת ומסכימה עם זה. יעשו נגיד הצבעה, כלל האנושות. והאנושות תסכים לדבר מסוים. שעד עכשיו אני עכשיו לפסול. זה נתן את הגושפנקה. אז הקריאה בשם השם זה בא לתת את הערך האלוקי שבמוסר. מדובר בדבר מוחלט, לא יחסי. כן, זה בעצם המוסר הזה שאנחנו הולכים על פיו, והלכת בדרכיו ובו תדבקון. זאת אומרת, שמה שאנחנו מוסריים, זה לא בגלל ש... אנחנו למשל רואים איזה אדם, אני סובל. טוב, למה אתה רוצה לעזור לו? כי כואב לי. ואם לא כואב לך, אז לא. אבל אם זה לא כי, זה אתה חייב, זה כבר לא שייך לך. זה לא תלוי במצב הפרטי שלך, ברגשות שלך, בהבנה שלך, בסטנדרט המוסרי שלך. זה מוחלט. זה מחייב את כולם. אז צריך לדעת, אומר הרב, שני דברים מהירים בישראל. לא רק המוסר הטהור בכל שאיפותיו, בכללות העולם באדם ובכל חי ובכל הוויה כולה. נכון? אנחנו באמת מוסריים באופן טבעי. יש לנו מוסר כליות. אברהם אבינו. אלא יש לנו הידיעה, הכרה, ההבנה, שהמוסר הזה בעצם יונק מהמגמה האלוקית הכללית של יסוד הבריאה, של התפתחות הבריאה לטובה. הידיעה שהכל נובע מהקריאה בשם השם. בכל דבר טוב שמה מתנוצץ שם השם. ועל ידי שאתה מוסרי, אתה קשור בעצם לאלוקות, כלומר לטוב המוחלט. והטוב הזה הוא טוב לעולם. הוא טוב של נצח. ובכל אורותיו היוצאים ממנו. כן. בגלל שאנחנו רואים שהמוסר הוא יכול להתפשט על מרחבים גדולים של חיי אדם, אבל יכול להיות שיש דברים שעדיין לא תחת הדרכתו של המוסר. לא, לא שייך. בזה כל אחד עושה מה שהוא רוצה. למשל, האם יש מוסר של אדם כלפי עצמו? האם החובה המוסרית היא של האדם רק כלפי זולתו? או האם יש לו חובה מוסרית גם כלפי עצמו? הוא לבד עם עצמו. לא מצד הזולת. לא, אתה עם עצמך. כמובן, אם אתה מבין שהמוסר זה התנוצצות של הרצון האלוקי, בוודאי שכן. ככה מתחיל השולחן ערוך. שאפילו כשאדם לבד בביתו, עם עצמו, בחדרו, הוא צריך להרגיש ולדעת שהוא נמצא בפני שם השם. זאת אומרת, האור מאיר, האור האלוקי מאיר כל הזמן. ואומר הרב ששני הדברים האלה הם באים ברעיון עד שיצא שם הנכתב והנקרא. מה זאת אומרת? כידוע שם השם הוא גם נכתב וגם נקרא. הוא נכתב בצורה אחת והוא נקרא בצורה אחרת. למה זה? פלא פלאים. פלא פלאים. אתה רואה מילה לפניך, כל השפות, כשאתה רואה מילה, אתה קורא את המילה. מגיעים לעברית, רואים מילה, ואומרים משהו אחר. מה זה? זה, זה דבר משונה. אתה רואה י' כ' ו' כ', כן? אתה קורא י' כ' ו' כ', זה כתוב, וכולם יודעים, ללא יוצא מן הכלל, שלא קוראים י' כ' ו' כ', אלא קוראים אדנות. מדהים. מה זה כזה? זה מין סיפור כזה. אם הכוונה הייתה שלא יגיעו י' כ' ו' כ', שיהיה כתוב אדנות. ואם הכוונה היא שיהיה כתוב י' כ' ו' כ', שיגידו י' כ' ו' כ'. מה זה הדבר הזה? עד שיצא שם הנכתב והנקרא. כן? אלא ברור ששני הדברים האלה הם דבר אחד. השם הנכתב והשם הנקרא הם דבר אחד. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. זאת אומרת, לאט לאט יש יצירת התאמה בין המגמה, הרצון האלוקי העליון, לבין מה שמתגלה בפועל במציאות. לאט לאט. אנחנו מצליחים להעלות את העולם למדרגה שבסוף לא יהיה שום פער בין מה שהשם רצה לבין מה שנהיה. זה יהיה אותו דבר. מה? כן, מרמזים על זה כמובן. כן. זאת אומרת, בינתיים י' כ' ו' כ' שם הוויה, כי שמו כן הוא. זה השם שמהווה את המציאות מבפנים. זה יסוד היש. לכן זה נקרא שם הוויה. השם המהווה. הפועל את היש מבפנים. הרוצה ביש. הדוחף את היש. אבל, כמובן, יש הגילוי של היש. יש מה שנעשה. ברור שהרצון הפועל משפיע על מה שמתגלה. אבל, זה דרך מאוד ארוכה. גם האדם, יש לו רעיון. עד שהוא מצליח לתרגם את הרעיון הזה למעשה, בין הרעיון לבין המעשה יש איזשהו פער. לא פשוט להתאים את המעשה לרעיון. יש לנו הרבה כוונות טובות. והכוונה, עד שהיא מתגלה בפועל, נו, היא עוברת דרך מאוד ארוכה. אפילו להגיד, נכון, אתה צודק. לפעמים אפילו לבטא את המילה כמו שצריך לנו קושי, משהו משתבש לנו. אבל כמובן, זאת המטרה. אז בינתיים אנחנו במצב של נקרא בשם אדנות. מקבלים מלכות שמיים. מקבלים. אבל יבוא זמן שנדע מלכות שמיים. לא מקבלים. בינתיים זה נקרא קבלת עול מלכות שמיים. מקבלים. קבלה, בסדר. אבל יש יום, יבוא יום, שיודעים. זה בסדר, זה רואים. נכון, בדיוק. זה כל העניין, זה יום אחד נדע, נבין. נראה איך הרצון מתגלה. לא תהיה שום סטייה בין הטוב הרצוי והטוב המצוי. ואז תהיה קריאה מלאה בשם השם. כי כולם יוכלו להגיד, זה אלי ואנביאו, זה השם. היום אנחנו יכולים לשמוע בעולם שאומרים, לא, זה לא יכול להיות. זה לא בא מהשם דברים כאלה, נכון? כי יש פער בין השם הנכתב והשם הנקרא. אבל לעתיד לבוא, יש. איפה כן היו מבטאים את השם הנכתב בבית המקדש? למה? כי במקדש, כי במקדש הייתה התאמה מלאה. כי במקדש כל דבר שנעשה, נעשה על פי רצון השם באופן ישיר. לא הייתה סטייה. כל סטייה שמה חייב מיטה. מה? מקדש השני. כן, באופן מסוים. באופן פחות מלא מאשר במקדש הראשון, אבל באופן מסוים כן. כי סוף סוף הורדוס רק שיפץ. זה לא המקדש שלו. מה זה המקדש של הורדוס? מה זה, הוא בא לבית על המקדש? שיפץ, תרם כסף לשפץ.
הכוונה שבנו את המקדש עצמו, זה עשו נגיד חלונות מסוימים, עשו תא בנייה מסוימת.
כולה על פי יד השם עליי השכיל. שלמה המלך מעיד שכל מה שהוא עשה ללא יוצא מן הכלל, הכל היו דברים תמוהים מאוד במקדש. אבל שלמה המלך העיד שכל מה שהוא עשה זה על פי תוכנית אלוקית, והתוכנית האלוקית הזאת היא גובשה עוד לפני שלמה, בזמן דוד. שמואל ודוד ישבו והכינו את הכל בנבואה, נבואה שבאה על שמואל הנביא. אז יוצא ככה, אומר הרב, תדע לך שבישראל שני הדברים נמצאים, גם המוסר הטהור וגם הקריאה בשם השם. כלומר האור שבתוך המוסר הטהור. אנחנו יודעים את המקור האלוקי. לכן, יש הרבה אנשים מוסריים בעולם. יש אנשים ישרים בעולם. אנשים טובים בעולם. אבל לנו יש מה שנקרא מוסר הנביאים. ככה אומרים, מה זה התנך? מוסר הנביאים. מה זה מוסר הנביאים? זה הגילוי של היסוד האלוקי שבמוסר. כן.
המידות ששומרך בנה בית המקדש, כל הדברים שהוא בנה שם, שהוא שם שם, זה מחייב כל בית מקדש, או שזה רק מידה, כמו שכיוון, כי יותר משכן הכנות לא מקביל, אבל המידות הן שונות לגמרי. אז אם הוא קיבל את זה
לנבואה,
שאין
זה מחייב
בכלל כל
מקדש,
או רק
נמידה מחייב? זה בדיוק, על זה מדבר הרמב״ם בתחילת הלכות בית הבחירה. והוא אומר שבעצם המקדש העתידי יהיה בנוי כאין מקדש שלמה, וכאין המקדש שבנו בזמן בית שני, על פי הנבואה שנאמרה ביחזקאל הנביא. ובעצם לא נדע בדיוק איך יהיו כל הפרטים, כמו שאתה שואל, כל המידות, עד שיבוא נביא ויגיד לנו. זה, חייבים נביא. כי זה אלוקי. כי זה התאמה בין היש לבין המקור של היש. מקום המקדש זה הגילוי של המקור של היש ביש, בלי פעם, בלי סטייה. לכן אומר הרב, תדע לך, שלעם ישראל יתת שני הדברים. יש לנו גם את המוסר הטהור וגם את הידיעה שהכל נובע מקריאה בשם השם, והיוצאים בדרך תולדות של כינויים והרגשות. כן, כמובן, מתוך זה כמובן יוצאים דברים רבים שהם כולם אותות של מציאות עליונה בעושר הווייתה. מתוך הדבר הזה, שם, ביום ההוא יהיה שם אחד ושמו אחד בעולם, אבל אצלנו כבר קיים. המגמה הישראלית הכללית היא שם, השם אחד ושמו אחד. שמע ישראל. אנחנו לא אומרים השם יהיה אחד. השם אלוקינו, שם אחד עכשיו. שלנו זה מחובר. המגמות האלה מחוברות. כינויים והרגשות. זה אומר שכמובן מן השם, השם הנכתב והנקרא, יש תולדות. רחום, חנון, ערך הפיים, ערך חסד. זאת אומרת, אנחנו מבינים איך כל הדברים האלה מתורגמים ביחס אלינו, כלפי המציאות שלנו. מה מהיסוד האלוקי העליון מתגלה במציאות בדברים שאנחנו חשים אותם, לכן זה נקרא הרגשות. שאנחנו אומרים, הקדוש ברוך הוא ריחם עלינו. זאת אומרת, הרגשנו. הכל כמובן כלול בשם הנכתב והנקרא. אבל אנחנו מסוגלים לחוש, להרגיש את העושר האלוקי הזה של רוצה טוב ועושה טוב ופועל טוב. המוסר, הרב מסביר את זה עוד יותר, המוסר בלא מקורו הוא אור פנימי מרכזי שאין לו היקף, סביבה מקורית, סופו להתדלדל, וערכו בעמידתו גם כן ממועט הוא. כלומר, אם אתה לוקח את המוסר ולא מקורו האלוקי, ולא לדעת ממה הוא בא, מאיפה הוא בא, יש הרבה עמים שאימצו את עשרת הדיברות. ראו את זה מאוד יפה. טוב. ומה עם אנוכי השם אלוקיך, שרוצאתיך מארץ מצרים? בלי המקור, לא מחזיק. המוסר בלא מקורו הוא אור פנימי, מרכזי, שאין לו היקף. כלומר, הוא אור פועל, אבל אין לו היקף. מה זה אין לו היקף? אין לו תמיכה. אין לו תמיכה. משל, למה הדבר דומה? יש לך נקודה מרכזית בעיגול. תיקחו כמו אופניים. אופניים, יש לך שם את הנקודה המרכזית, ששם נכנס הציר. אבל אם לא יהיה לו היקף עם הצירים, מה?
לא.
אין לו עמידה. האור המקיף הזה, זה מה שהרב אומר כאן. כן. המוסר בלא מקורו הוא אור פנימי מרכזי שאין לו היקף. בלי החלק המקיף אותו, החלק המקיף אותו כמובן, זה הגדלות האלוקית. אז אין לו עמידה. אתה לא יכול להעמיד את הנקודה המרכזית הזאת ולא ההיקף התומך בנקודה המרכזית. לכן אצלנו אין דבר כזה בתורה רק מוסר. יש לדעת את השם. אתה יודע את השם, מתוך זה אתה גם מוסרי. דע את אלוקי אביך. מתוך ידיעת השם, ידיעת מעשיו, פעולותיו, דרכיו, השגחתו, אז מתוך זה אתה מוסרי, כי אתה רוצה להידמות לו. אבל אם כל זה אין לך, שאין לו היקף, סביבה מקורית, כלומר סביבה שמחברת אותו למקור, סופו להתדלדל, מוסר כזה מה יהיה? לאט לאט נחלש. מה קרה באנושות? האנושות הגיעה לדברים הכי נוראים שאפשר לעלות על הדעת. מה עם המוסר הטבעי? מה, בני אדם אלה לא היה להם איזשהו מוסר טבעי?
יותר תרבותיים, יותר מוסרים.
לא היה להם איזה מוסר טבעי. העמים האלה, שפיכות דמים, אכזריות נוראה. מה עם המוסר הטבעי? איפה זה נעלם? מישהו לא שואל את השאלה הזאת פעם? איך יכול להיות בן אדם? לא צדיק, אבל יש איזשהו מוסר טבעי שלכאורה בולם את האדם מלעשות רע. עוצר אותו, חוסם אותו. מה עם זה? תשובה? מוסר שאין לו היקף, סופו להתדלדל. אין לו תמיכה. איך אמר אברהם אבינו על אבי מלך? רק אין יראת אלוקים במקום הזה. למה? כי אצל אבי מלך הם אנשים מוסריים. לא לוקחים אשת איש. כן. הוא בא לארץ פלישתים. אצלם לא לוקחים אשת איש. זה לא יפה, זה לא מכובד. זה לא מוסרי לקחת אשת איש. מה, לוקחים אשת איש? לא מכובד, נכון? זה לא יפה. אז מה עושים כדי לא לקחת אשת איש? אומרים את האיש. עכשיו, היא אלמנה. היא כבר לא אשת איש. אתם שומעים מה שהולך בעולם? אתם מבינים שמה שאומר אברהם אבינו, מה שקרה עם אברהם אבינו זה מה שקורה בעולם? אתם שומעים את זה או לא? תשמעו מה שאומרים בחדשות! רק אין יראת אלוקים במקום הזה, זה זה! לא לוקחים אשת איש. אז הורגים את האיש. אתם מבינים מה מביא את אברהם אבינו להגיד רק אין יראת אלוקים במקום הזה? אברהם אבינו, תראה פה זה בסדר. תראה איך פה זה, זה מכובד פה. לא לוקחים אשת איש. אומר אברהם אבינו, כן, אני יודע. אצלכם לא לוקחים אשת איש. אצלכם הורגים את הבעל. זה מוסר שאינו נתמך על ידי היקף שידע את אלוקי אביך. מה אתה אומר? היקף, הכוונה היש הגדול. האדם למשל הוא מוקף בכל. במה אנחנו, תיקח כל אדם, איך אנחנו מסתכלים על אדם? וכאילו שאדם, אתה מבין? הוא מסתכל על העולם. האדם מוקף על ידי כלל המציאות. אני פה, עשו לי מקום קטן, 1.70 מטר, לא יודע כמה, 50 סנטים, בסדר? הסכימו לפנות לי מקום ביש. בסדר? והיש כולו מקיף אותי. בלי התמיכה של היש. מה אני? כלום. אפילו אוויר אין. כל הקיום שלי זה מן ההיקף. אתה מבין? זה הסתכלות אחרת קצת. ההסתכלות המדעית היא לא כזאת. הסתכלות המדעית אומרת, תא קיים, תא יש. אתה מסתכל על העולם, בוא לי כאן, פה. אתה הפרודה הזאת, בואי לכאן שאני אוכל לבדוק אותה. עמוד דו, רוצים לנתח. מצחיק. ואנחנו קיימים מן ההיקף. אנחנו בתוך היש. היש שלנו זה בעבוע של היש הכללי. זה נקרא מקיף. יש לנו מצווה שמרמזת על הדבר הזה. אתם יודעים איזו מצווה?
סוכה.
נכון. זה פעם בשנה, וכל יום תלית. מה אנחנו עושים בתלית?
תתפיל.
באור לבן. אבל למה אשכנזים הכניסו פסים שחורים?
זה
הדעה
שלהם,
כדי לזכור את החורבן. כן, תחורבן. קיצור, אנחנו באים לומר, אנחנו מוקפים מיש. מה שבאמת הוא הקיום שלנו, זה בגלל שריבונו של עולם מקיף אותנו מכל הכיוונים. הוא עוטף אותנו. זה חיבוק אלוקי, התלית. מצווה להתעטף בציצית. חיבוק אלוקי מסביב, אתה בתוך היש. הוא מחבק אותך, הוא שם אותך תחת כנפיו. זה הסוד של התלית. כל התלית זה זה. להרגיש את ההיקף האלוקי שעליו. שמקיף אותנו. שמעתי
שגם
הדגל,
כן,
כן, כן. זה המקום, ברור. נכון מאוד. לאומי, באופן לאומי. ודאי, כולו קודש. כולו קודש. כן.
זה לא שווה כלום.
כן, זה שווה. בגלל שסוף סוף זה דבר טוב. אז בנסתר, הוא בא מדבר טוב. אבל כל עוד זה לא מתוך קריאה בשם השם, לא, כן, אנחנו רואים, בוודאי. הנה, תסתכל. תראה. אנשים פעלו המון דברים טובים, אבל מתוך שזה לא קריאה בשם השם. זה מתדלדל, הרב אומר. סופו להתדלדל. כל דבר שבסופו של דבר לא יבוא מהקריאה בשם השם, הוא יתדלדל, הוא יחלש. אתה רואה את זה אצל בני אדם גם באופן אישי ופרטי, שאנשים הם אנשים טובים, ויום אחד אתה שומע שהם עשו דבר נורא. מה קרה להם?
הם הפסיקו לנהוג מהמקור האלוקי.
כן, זה מתדלדל. זה לא נתמך. המוסר שלנו צריך להיות כל הזמן נתמך במקור אלוקי. משל, למה הדבר דומה? לאוצר מים, שלא מחובר למים חיים, למקור של מים חיים. אז הוא בסוף נשחח. וערכו בעמידתו, גם כן ממועטו, הוא לא יעמוד זמן רב. זה תרבויות שלמות. עמים שלמים, היו נחשבים לעמים, מה זה מתורבתים, מנומסים, מאוד ככה, עם המון נימוסים. ואחר כך, מה לא קרה? ההופעה הנפשית לקישור האלוקי, כשאין המוסר וערכו מהירים כראוי, היא תוכן מקיף, חסר מרכזיות. עכשיו ההפך. עכשיו, עד עכשיו הרב דיבר על המוסר בלי היקף. עכשיו מה הוא ידבר? הוא ידבר על ההופעה הנפשית לקישור האלוקי. כלומר, אדם מרגיש את הקשר לאלוקים. הזה פנימה. זה בוער בו. אבל אין המוסר וערכו מהירים קראו. הוא לא מתרגם את זה לפועל. כל הזמן זה מחשבות עליונות, הוא רוצה לטפס לספרות, הוא שייך לטיסה ישירה לחלל המחשבות העילאיות, אבל הוא לא מתרגם את זה. אין לזה מרכז, אין לזה תוקף. כשאין המוסר וערכו מהירים כראוי, היא תוכן מקיף, חסר מרכזיות. מרכזיות הכוונה פעולה. במקרה הזה הכוונה לפעולה. לחזר מרכזיות, מרכזיות של חיים. כמו שאצל כל אדם יש משהו מרכזי בחיים, שהוא עושה, שהוא פועל. אז אם אתה קשור לאלוקים, אבל אין לך מצד שני איזה מוסר, לכן שלמה המלך כתב שלושה ספרים. אחד על הקשר לאלוקים, והוא שיר השירים. השני על פילוסופיית החיים, והוא קהלת. והשלישי על תרגום בפועל במציאות המוסרית הבסיסית, והוא זה שלושת הדברים שיש לאדם. תראו איך שלמה המלך בעצם נתן לנו את הכל. הרעיונות הכי גדולים, כל דודי דופק, הנה זה בא לגן אחרים, זה סודות של השירים, כולו סודות.
של
שירים
כולו
תמצית
כל התורה.
כן, סודות. זה דברים כאלה מאוד כלליים על כנסת ישראל, קשר לריבון של עולם, זה דברים. אבל צריך, אדוני, רק רגע, משלה. שמע בני מוסר אביך, וירתיתוש תורת אמך. אם לא תדע לנהוג, אז מה שאתה קשור לאלוקים לא יבוא לידי ביטוי. לכן גם אנחנו, אומר הרב, נושאים שני שמות, ישראל וישורון.
לא, לא כל כך להתנדל, אבל איך אפשר להיות מקושר לאלוקים בלי מוסר?
שאיפה.
באמת העולם, כן?
שאיפה, נכון. כל תורה שאין עימה, מעשה. כל האומר אין לי אלא תורה, גם תורה אין לו. יש לו שאיפות, כל הזמן בעל מחשבות גבוהות. עכשיו אצלנו שני שמות, ישראל וישורון. מה זה? ישראל ישר אל. הסגולה להיות ישרים. מוסר. ישורון. כן. מה זה? ויהי בישורון מלך. ויהי בישורון מלך. הרב אומר ככה. ישראל בישורון כוללים ההיקף, המקור האלוקי, ישר אל, והפנים. מה זה הפנים? המרכזי. ישורון. המוסר הוא מקורו האלוקי, שהוא ינצח ויכריע את כל העולם כולו ויזריח אורו של משיח. כי מה זה אורו של משיח? זה להפגיש את המציאות עם המגמה האלוקית. רש"י אומר, ויהי הקדוש ברוך הוא בישורון מלך תמיד עול מלכותו עליהם. זאת אומרת, בישראל יש הקדוש ברוך הוא שמתגלה, והם מגלים את מלכותו בפועל. מה? בדרך ישרה, בדרך נכונה. מה? בין מה למה? כן, יש. כמו שהרב אמר קודם, המוסר והקריאה בשם השם. המוסר והקריאה בשם השם. המוסר זה המגמה הטבעית לנהוג נכון. יפה. וישראל, הרב אומר, ישראל וישורון כוללים מה? ההיקף והפנים. כי לפי זה ההיקף זה ישראל. והפנים ישורון. נכון. לא, זה בדיוק מה שאנחנו עכשיו אומרים. מסתדר? כן, אבל ישרים, כי זה נובע מאל. ישר אל. זאת אומרת, ישרים לא מצד עצמנו, אלא מצד אל. המדרגה העליונה. והיא בישורון מלך. על ידי ההנהגה שלנו, אנחנו מאפשרים לקדוש ברוך הוא לגלות את מלכותו. כן.
ישראל זה הכוח בישורון הפועל?
כן. נכון. בטח. הרי עובדה, ישראל כולל את שם השם. ישורון זה כבר המוסר. הסגולה להתנהג ביושר. אבל זה צריך להיות ויהי בישורון מלך. אם יהיה ישורון בלי מלך, אז לא. ויהי בישורון מלך. מי זה ויהי? קדוש ברוך הוא אומר השם. בישורון. בתוך ישורון, כן? מה מסתתר? המגמה האלוקית. זהו. יכול להיות, נכון. לא כתוב ישראל. וישמן ישורון. אם יישאר מוסר בלי קריאה בשם השם, יתדלדל. נכון מאוד. פלאים, שני שמות. מגלים שתי המגמות.